השיעור של היום, ריף חולין, דף מבית עמוד בית. אנחנו מתחילים את השיעור בדף מבית עמוד א', בשני המילים האחרונות של העמוד. אמר רב, משרשייה, אני פה עובר כבר לדף מבית עמוד בית, אין מרזיקים דם בבני מאיים, תרגומה, הדרה דקנתה, מאיה וקרקשה. הגמרא מביאה פה, ממשיכה פה לדון בדף קוף י' ג' עמוד ב' בדיני מליחה. ופה אנחנו מדברים פה על חלקים מעניינים במאמה, שלא מורזק בהם דם, כך שגם אם הוא בישל אותם בלי מליחה, אז לא חוששים לדם, כי באמת לא מורזק בהם דם. החלקים הם הדרה דקנתה, מאיה וקרקשה. הר"ן מסביר שהדרה דקנתה זה הדקים שסביב הקנתה, ליזונטרי בצרפתית, המעיה זה הקיבה או הקרס ושאר הדקים, והקרקשה זה תפחייה, זאת אומרת זה החלק האחרון של המעי שהוא קרוב לפי הטבעת, ונראה את זה בתמונה מספר שיחת חולין, פה רואים את הקרס, פה רואים את הקיבה, פה את הדקים, כן, ופה רואים את האדרה דקנתה, את האדרה דקנתה, ולידה את הקנתה עצמה, שזה לזונטראי, מה שנקרא. התרגמה, קרקשתה, תפריעה, רואים פה זה החלחולת, זה בעצם החלק הסופי של כל מערכת המאיים פה. אבל הקנתה הגופה, מה שבאמת מדגישים פה, גם מדגיש הר"ן וגם התוספות הדגישו את זה, שמה שלא צריך מליחה, זה הדרה דקנתה, דהיינו הדקים עצמם. אבל הקנתה עצמה, כן, שדבוק, סוג השומן שמסביב, כן, יש כן בהם דם והם חייבים במליחה. נראה פה תמונה אחרת בצורה צבעונית מהספר תמוני חול, רואים שזה החלחולת, ושדיברנו עליה, הדרה דקנתה, פה רואים פה את גם את החלקים האלה שהדרה דקנתה, פה רואים את בית הכוסות, את האמסס, את הקרס שדיברנו עליו, פה הוושת שנכנס ישר לקרס, פה עוד חלק שעוד רואים, אמנם פה המטר זה גם להראות חלקים של החלב, אבל פה אנחנו נתנצל את ההזדמנות לראות את החלקים. הקרס, פה רואים את הוושת שנכנס לכיוון הקרס, מהקרס עובר לבית הכוסות, בית הכוסות להמסס, לקיבה, וזהו, ואז מתחילה כל הרש מעי, זאת אומרת, תחילת המעיים, ואת ההמשך שראינו עם כל הדקים וכו'. עכשיו אנחנו חוזרים פה לדברי הגמרא, יש פה ויכוח קצת בין בפרשנות, איך להסביר אין מחזיקים דם. הרמב"ן הבין שבאמת אין בהם דם, כפשוטו, אלא אם כן רואים שהם מאדימים, זאת אומרת כנראה שבשעת הבישול מתחיל לצאת סוג של דם או דם, אז בזה כבר זה אוסר. אבל הר"ן חולק על זה ואומר, זה פשוט שיש בהם דם, הרי רואים לפי התמונה, כמו שרואים בתמונה, דברים פה זה איברים אדומים, אז ודאי שיש בהם דם, ואומר הר"ן, רק שכיוון שיש בהם דם מועט, הדם הזה הוא מועט, אז הוא לא פורש מהם בשעת הבישול, והבלי דם האיברים שלו פירש, ולכן מותר, יש כל כך מעט דם שבשעת הבישול הוא כבר לא יוצא, אם הוא לא יוצא, אז גם אם הדם נמצא, כיוון שהוא לא יוצא מהאיבר, אז אכן הוא מותר באכילה. ודאי שלא יהיה דם בהם כלל, זה לא נכון, שאפילו בדקים הדבר נראה לעין, שיוצא מהם דם על ידי חבורה. לגבי הקנתה שדיברנו עליה, נראה עוד פעם את התמונה, הקנתה פה זה מה שראינו פה, זה החלקים האלה, שסביב ההדרה דקנטה, אז יש בפשטות, דברי הגמרא, כל האיברים האלה פשטות, אם יש בהם דם, מועיל מליחה, רק שהגוהנים כתבו שמועיל להם רק צליעה ולא מליחה. והסיבה לכך בגלל שיש בהם חוטים, חוטי דם, שקשה להוציא מהם את הדם על ידי מליחה, ולכן רק צליעה מועילה. הרשב"א כותב שהיום בזמננו, אם חותכים את זה, אז ועל ידי מליחה הדבר יועיל, ואין בזה בעיה. כל מה שדיברנו זה על האיברים האלה, שהם המעיים עצמם או הקיבה עצמה, אבל השומן שדבוק בהם, ודאי שיש בהם דם, וודאי שהם צריכים מליחה. לכן טוב למלוח את החלק החיצוני של הדקים, שנדבק בהם השומן, בגלל שהשומן דבוק בהם, שגם כשנוריד את השומן וישאר רק את המעיים האלה, אז עדיין יהיה בהם דם, או סימני דם, ולכן עדיף שם למלוע בחלק החיצוני, לפני שיהפכו אותם לצד הפנימי, למקום שיש מעבר המאכל. פה מוסיף הר"ן עוד נקודה, שיש מי שרצה לומר שאין למלוח את הבני מאיים האלה עם בשר. למה? כי הבני מאיים, היות ואין בהם דם, אז הם לא תרודים לפלוט שום דבר, מכיוון שהם לא תרודים לפלוט דם, עם אלה הם יכולים לבלוע מהדם שיוצא מהבשר בשעת המליחה. וזה דומה למה שראינו לגבי דגים ובשר, מכיוון שהדגים אין, כמעט, אין להם הרבה דם, ולכן הם יבואו ויבלעו, הם בולעים מן הדם שבא מן הבשר. הר"ן חולק הזה, וסובר שאומנם אין בהם דם, אבל עדיין יש בהם ציר לכל הבני מאיים האלה. והכלל הגדול לפי הר"ן, שגם אם הוא טרוד, הבני מאיים האלה טרודים לפלוט ציר, אז הם לא יבלעו מהדם. וכך דעת בעלי התוספות, וכך דעת מכרעת לפי הר"ן, בעיקר פסק באמת השולחן ערוך, כמו הדעה המקילה של הר"ן, שמותר למלוח את הבני מאיים האלה עם בשר. הר"ן חושש לדעה המחמירה, שאומר שכדאי להימנע ולא למלוח את הבני מאיים עם בשר. ובאמת ככה נפסק בשולחן ערוך, נראה פה את דברי השולחן ערוך, איך שהוא מביא את הדברים. שולחן ערוך מובא בסימן ע"ה סעיף א' בדיני מליחה, אין מחזיקים דם בבני מאיים, כגון בקרס, בקיבה, בדקים, בחלחולת, שזה הקרקשה, והוא המעי הדבוק לפי הטבעת, כמו שהסברנו. מדובר החלקים האלה בלא שומן שעליהם, כי כבר אמרנו שהשומן יש בהם דם, והם ודאי צריכים מליחה. לפיכך אם בשלם בגדרה בלא מליחה מותר, אלא אם כן הסמיק, זאת אומרת כמשמעות דברי הרמב"ן, שמותר לבשל אותם לכתחילה בלי מליחה, ובלבד שבשעת הבישול לא יראו שפתאום נהיה אדום, ואז באמת זה אוסר את המאכל. אומר הרמב"ם, יהיו לכתחילה צריכים מליחה בכלי מנוקה, והדחת תחילה כשאר בשר. זאת אומרת, אמנם מעיקר הדין, כדברי הגמרא, יש מקום לעכב ואין צריך מליחה, אבל בכל זאת, כל זה רק בדיעבד לדעת הרמב"ם, לכתחילה צריך מליחה בכלי מנוקה, כמו שעושים לגבי בשר. ממשיך השולחן ערוך, שכל זה נאמר דווקא לגבי הבני מאיים עצמם, כמו שאמרנו, אבל שומן שעליהם דינו כשאר בשר, וכך כשמולכים החלחולת ושאר המאיים, אין מולכים אותם בצד הפנימי שהוא מעבר המאכל, אלא בצד החיצון ששם השומן דבור, כמו שהסברנו על פי דברי תוספות. באותו סימן בסעיף ב', אז מדגיש עוד פעם השולחן ערוך, בני מאיים בלא שומן שעליהם, אף על פי שאין מחזיקים בהם דם, מותר למולחם עם בשר, כדעת הר"ן, אבל הרמ"א מביא שיש אוסרים למולחם עם בשר, והכי נוהגים לכתחילה ובדיעבד מותר. מוסיף פה השולחן ערוך בסעיף ג' שומן הקנטה, שזה השומן הדקים שנקראים אנטראי, שעל הדקים הם מלאי חוטים דקים שהם מלאים דם, ולפיכך יש אוסרים אותה לגדרה, אפילו על ידי חתיכה ומליחה. זה דעת הגאונים, כמו שראינו בדברי הר"ן. ועכשיו נוהגים היתר, ואותם חוטים של דם, כשאדם בקיא בהם, מותחם ונפשלים היטב, עד שלא יישאר אחד מהם. זאת אומרת, לפי הרשב"א, זה בעצם מה שמובא פה בשם המנהג, שיש פתרון לחוטים האלה. יש אנשים שיודעים לבוא ולהוציא את החוטים, חוטי הדם האלה, כך שבאמת שלא נשאר בהם שום דבר, ואז ממילא מועיל לשומן הקנטה מליחה. אנחנו ממשיכים פה בדברי עריף. עריף פה ממשיך פה בדיני מניחה, ואמר שמואל, אין מניחים בשר מליח אלא על גבי כלי מנוקב. זאת אומרת, כשרוצים להכשיר בשר מדמו, אז חייב להיות מקום שאדם יכול לזוב מחוץ לכלי, כדי שהוא לא יצטבר בתחתית הכלי, שאם מדובר בכלי שאינו מנוקב, דיינו בכלי סגור, אז הדם יצטבר בתחתית הכלי, והבשר ישרה, או חלק מהבשר ישרה בתוך הדם המלוח, וקיימלן מליח כרותח, ויהיה פה מצב של כבוש, שהבשר הזה יהיה כבוש בתוך הדם המלוח, וזה כבוש כמבושל, ואז יאסור את כל החלק שכבוש בתוך הדם, ואולי אפילו עוד כדי קליפה, כך דעת הר"ן, וככה דעת חלק מהראשונים. עיקר דעת השולחן ערוך, שכל החלק שנמצא בתוך, כבוש בתוך הדם, אם הוא נמלא בכלי שאינו מנוקב, אז נאסר פלוס כדי קליפה. אבל יש שעשו אפילו את כל החתיכה, עיקר דעת הרמה. רששת מלאך לגרמה גרמה. זאת אומרת, רב ששת היה מקפיד, שהוא היה מולח ומכשיר את הבשר, הוא היה לוקח חתיכה אחת, מולח אותה, מניח אותה על גבי כלי מנוקב, אבל לבד. ואחר כך לוקח עוד חתיכה, מולח אותה בכלי, מולח אותה בתוך כלי, אבל גם היא לבד, בלי שיגעו אחד בשני ולא שיגיעו אחד לשני. כך רב ששת היה נוהג. תראה מה הייתה, מה לא. מה הסיבה שהוא לא היה מולח שתי חתירות בבת אחת, ואפילו שהן נוגעות זה בזה, דילמה הפליט היי ובלה היי, אולי הוא חשש, רב ששת, שמא חתיכת בשר אחת פולטת דם, והיא נבלעת בחתיכה השנייה, שואת הגמרה על זה, דחד נמי, דילמה פליט היי גיסה ובלה היי גיסה, גם באותה חתיכה יש לחשוש לאותו חשש, שמא, דם יצא מצד אחד ויבלה בצד השני של אותה חתיכה, אלא לא שנה, אלא באמת, הגמרא דוחה את החשש הזה של רב ששת, ואומרת שלא צריך לחשוש לזה, ובאמת אפשר למלוח אפילו כמה חתיכות בבת אחת, ואין לחשוש שמחתיכה אחת פולטת והשני בולעת, משום שגם אם הוא התחיל למלוח חתיכה אחת, ורק אחר כך, אחרי כמה דקות, מלך את השנייה, אז ודאי שהראשונה תגמור לפלוט את דמה קודם השנייה, אבל כיוון שהיא תרודה לפלוט גם ציר, לאחר שהיא גמרה לפלוט את דמה, אז הידיד תריד למפלט, לא בלה דם, הדם הזה של החתירה השנייה, לא נבלה בחתירה השנייה. כמה זמן זה פליטת הציר? אז הראשונים כתבו, אני מעלי הרשב"א, עד 12 שעות חתיכה תרודה לפלוט ציר. כך שבעצם אין מצב שכשהחתיכה הראשונה היא עדיין תרודה לפלוט ציר, ועדיי שהחתיכה השנייה כבר תגמור לפלוט את דמה, עוד לפני שהחתיכה הראשונה תפלוט את כל צירה. וכל זה כתוב ונפסק בשולחן ערוך להלכה, נראה את זה באמת בריף המבואר. כר נפסק בסימן סמך ת' סעיף י' ח', בשר שנמלח בכלי שאינו מנוקב, שרה בו כשיעור שהתננו מים על האש והתחילו להרתיח, דרך כלל אומרים שזה 18 דקות, כל מה שממנו בציר אסור לאוכלו אפילו צלי, מה ששרה בתוך אדם, ציר פירושו דם מלוח, אז הדם הזה המלוח שהצטבר בתרטיט הכלי הסגור, באמת אוסר ונבלה בחתיכה, והוא לא יוכל לצאת גם על ידי צליה מתוך החתיכה, ולכן צריך לחתוך את כל החלק שנמצא בציר, ולזרוק אותו. וחלק החתיכה שחוץ לציר, אין אסור ממנו אלא כדי קליפה, מה שמעל הציר יקלוף מהבשר, והשאר מותר. ואפילו אם יש בשומן הדבר מותר, ולא חוששים שהשומן פה מפעפע את הדם לתוך החתיכה, לתוך כל החתיכה, כיוון שהדם לא מפעפע למעלה. זהו הכלל שהביאו הראשונים, וכך פסק השולחן ערוך. אבל הרמ"א סובר שיש אוסרים כל החתיכה, אפילו מה שחוץ לציר, כך דעת הרמ"א. השולחן ערוך גם בסימן סמך ת' סעיף ת' זין, מביא את הדין הפשוט שראינו בריף, אין מולכים אלא בכלי מנוקב או על גבי קשים וקסמים, או במקום מדרון, בעניין שאם ישפך שם מים יצאו מיד, מוסיף פה השולחן ערוך, ואם מלך בכלי שאינו מנוקב, אסור להשתמש באותו כלי בדבר רותח, שהרי הוא נאסר על ידי אדם המלוח, ואז יש שם דין מליח כרותח, ולכן נבלה לפחות כדי קליפה בתוך הכלי, לכן אם הוא השתמש בכלי בחום כלי ראשון, אז אדם הבלוע בכלי ייפלט ויאסור את המאכל שבישלו בו בתוך הכלי הזה. אנחנו חוזרים פה לדבר הריף. הקטע הזה שמובא פה לפנינו בסוגריים, באמת הראש לא גורס את זה בדברי הריף, כך גם מציין הבית יוסף, ובכל זאת נקרא את זה כדי שנזכיר באמת הלכה חשובה לגבי עצם כמה צריך להשאות את המלח, את הבשר בתוך המלח כדי להכשיר את הבשר מדמו, וכמה שיעור שהייה שיצטרך להשאות את הבשר במלח, אמרו רבנן, בכדי שישחוט הבהמה ושתהיה נפשטת ותבדוק הבשר מן החלב ומכל איסורים שיש בה, בציר מהי אסור לאכול באותו בשר. זאת אומרת, אם הוא ישעה את הבשר פחות מהזמן הזה שלוקח את כל הפעולות האלה, השחיטה, הפשטת האור, לבדיקת הבשר מן החלב ומכל האיסורים שבה, פחות מהזמן הזה, אז עדיין יש דם בבשר ואסור לאכול אותו על ידי בישול. וכמו שאמרנו, הקטע הזה באמת הרבה לא גורסים אותו בריף עצמו. הרמב״ם סופר באמת לא כך, אלא שיעור שבאמת שמובא ברמב״ם הוא כדי שיעור הילוך מיל. זהו הזמן המינימלי שצריך שהמלח יהיה על הבשר, דהיינו 18 דקות, כר פוסק השולחן ערוך. הרמ"א כתב שבאמת 18 דקות זה עיקר הדין, ועל זה יש לסמוך בדיעבד, או אפילו לכתחילה לרבות אורחים ולצורך שבת, זאת אומרת אם אדם פתאום יש אורחים, או כבוד שבת ואין זמן, אז באמת ייקח את הבשר, ידיח אותו עד אחר ראשונה, ואחר כך במלח 18 דקות. אבל בלאו הכי, זאת אומרת, אם אין שעת הדחק, המנהג להשעות במליחה שיעור שעה, ואין לשנות, וכבר הזכרנו את זה, שגם כך המנהג אצל הספרדים, להשעות שעה את הבשר במלח. יש קטע בשולחן ערוך שלא הזכרנו, כן, זה בסימן עין סעיף א', שמולכים הרבה חתיכות זו על גב זו, כמו שראי, שלא כדעת רב ששת, שמלך אחת לחוד ואחת לחוד, אף על פי שהתחתונה גורמת, גומרת לפליטתה קודם לעליונה, לא אמרינן שחוזרת ובולעת מדם העליונה, לפי שהוא שוהה הרבה לפלוט ציר, וכל זמן שפולטת צירה אינה בולעת, ואפילו מתקבץ הרבה ציר, ועומד בגומה שבין החתיכות מותר, כמו שאנחנו אומרים, שאדם הזה, למרות שהוא עומד באותו מקום, הוא לא נבלע, היות והתיכה תרודה לפלוט ציר, היא לא תבלע את הדם הזה. ראינו, כבר הזכרנו שיש מחמירים בזה, שהדם הוא משום דם משחק שריק, ואם זה משום דם משחק שריק, אז אדם שעומד בגומה, הוא לא מחליק, הוא נשאר באותו מקום, כזה, הוא יבלע בבשר, לכן אומר הרמה, כל מקום נוהגים להחמיר לכתחילה שכל חתירה שיש לה בית קיבול, כגון דופן שלמה, מהפכים אותה שיזו אדם, זאת אומרת, הופכים אותה, כדי שלא, שאדם לא יישאר בגומה הזאת, אבל בדיעבד אין לחוש, כי העיקר, כדברי השולחן ערוך, שהטעם הוא משום שהעידית התרית למפלט ציר, לא בולע דם. נמשיך פה בדברי הריף. אמר שמואל, משום רבי חייא. אז פה אנחנו בעצם מסיימים פה בדיני מליחה. השובר מפרקת בהמה, קודם שתצא נפשה, הרי זה מרביד את הבשר וגוזל את הבריות, דמבלע דם באיברים. זאת אומרת, בשחיטה רגילה, אז בעצם שוחטים רק את העורקים, את הקנה והוושת, ואז יש עדיין כוח לבהמה להוציא את כל דמה דרך מקום בית השחיטה. אבל במקרה ואדם חתך הרבה יותר בצוואר של הבהמה, והוא שבר את המפרקת של הבהמה, והוא עשה את זה קודם שתצא נפשה, פה נראה תמונה שמראה את זה, פה רואים איך שהסכין חדר מיד ושבר את המפרקת, במקרה כזה הבהמה אין בה כבר כוח לבוא ולהוציא את הדם שבגופה דרך המקום של בית השחיטה. ואז במקום זה אדם מתנקז ונשאר באיברים, מתנקז באיברים, זז בתוך האיברים, וזה מכביד על הבשר, כי אדם נשאר בגוף האיברים. לכן אמר שמואל, אמר משום רבי חייא, שובר מפרקת בהמה קודם שתנזר, הרי זה מכביד את הבשר וגוזל את הבריות, שאם הוא יבוא ימכור את הבשר הזה, אז בעצם בסופו של דבר הוא מוכר דבר שהוא לא ראוי לאכילת אדם, שזה הדם הזה, ובעצם במקום למכור באמת בשר, הדם הזה יש בו משקל, דמבלע דם באיברים, ויבאי אלן, שם שואלת הגמרא, הואיל ויבלע דם באיברים, מי שרי למיכל מינה באומצה, או לא, כך גרסת הריף, שהשאלת הגמרא היא, היות ואדם פה פירש ממקום למקום, בתוך האיברים, שהרי הוא לא יצא דרך בית השחיטה, האם יש מקום לאסור לאכול את הבשר באומצה, היינו בשר חי, בלי בישול, בלי צליה. או שמנומר, שהדבר מותר, אסרה לאסור, זה כמו שאמרנו, שמא בעצם אדם, היות והוא פירש ממקום למקום באיברים, בגלל שהבהמה לא יכלה לבוא ולהוציא את דמה מבית השחיטה, אז בעצם זה דם שפירש מקום למקום, והוא אסור באכילה. בכל מקרה, מה שרואים שלפי הריף, עיקר הספק הוא האם מותר לאכול אותה, את החתירות האלה חי, אבל על ידי מליחה או על ידי צליה, אין ספק לגמרא שזה מותר. כל הספק הוא האם מותר לאכול את הבשר הזה בשר חי. או לא, בסלקה בתיקו, הגמרא נשארת בתיקו, פוסק הריף, וקיימלן דתיקו דאיסורה לחומרה, שבאמת יש לאסור מלאכול את הבשר הזה באומצה, אבל על ידי מליחה וצייה הדבר מותר. הר"ן פה הביא גרסה שנייה של, שהיא גרסת רש"י, שלא גורס את המילה לאומצה, אלא גורס למיכל מינה שרי, או דילמה למיכל מינה אסור. זאת אומרת, האם בכלל יש היתר לאכול מן הבשר הזה, אפילו על ידי מליחה או צלייה, או לא? לפי הרש"י יוצא, שכיוון שהם מסיימים בתיקו, משמע שאסור, אסור לאכול את הבשר הזה בכלל, אפילו על ידי מליחה וצלייה, כן, כך מביא הריף, ולפי מביא הר"ן, לפי גרסה זו, אפילו לצלי או על ידי מליחה, מבעיה לן, דדיל משהו ואינו יוצא ואסור. הר"ן דוחה את הדעה הזו של רש"י, באמת כך דעת הרבה ראשונים, שלא כגרסת רש"י, וכך באמת נפסק בשולחן ערוך, שפוסק בסימן סמר זין סעיף ג', שעל ידי מליחה וצלייה דבר מותר, השובר מפרקתה של בהמה, אסור לאכול מבשרה חי, אלא אם כן מולכו יפה, ועל ידי מליחה מותר אפילו לגדרה, ולצלי מותר אפילו בלא מליחה. הרמה מביאה דעה מחמירה שחוששת על פי רש"י, ונהגו להחמיר לחותכו ולמולכו אף בצלי. זאת אומרת שלדעת רש"י, בשביל להתיר את זה, נצטרך לבוא לחתוך את הבשר לחתיכות יותר קטנות, כדי שאדם שזז מקום למקום יוכל לצאת על ידי המליחה. זהו, עד כאן דברי הריף של היום.